אחד החידושים הגדולים של הרב קוק זצ"ל באורות התשובה הוא העיסוק בתשובה של כלל ישראל, עיסוק בדרכים, בצעדים שהציונות צריכה כתנועה עם היחידים שבה לעסוק בה. תראו לפניכם בעמוד כ"ה בשורה רביעית מלמטה כותב הרב קוק בפתיחה שלו, שבה הוא כותב את הסיבות שהוא חושב שצריך לחדש ספר נוסף שעוסק בענייני התשובה. הוא כותב, בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו. כלומר, בספר הזה ישנה נגיעה בתשובה לא כפי שנהגה כל הדורות, אלא ישנה קומה נוספת, ישנה ישות כזאת חדשה. אנחנו בספר אורות התשובה, עמוד כ"ה. למה? שורה רביעית מלמטה. כתוב שם, בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו. טוב, מי שלא מצא, לא משנה. ניכנס אל העניין. תדפדפו בבקשה לעמוד קמ"ט. עמוד קמ"ט, יש כותרת שנקראת אל התשובה. התשובה, יש, מצאתם עמוד קמ"ט. פה ישנה כתיבה מדויקת בנושא הזה. מגדיר הרב קוק, שוב אני אומר בעמוד קמ"ט, התשובה היא שיבה אל המקוריות, אל הראשית, לחבר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. הדבר הזה מופיע במאמר הזה לפחות 3-4 פעמים, מופיע גם בספר קודם. התשובה היא בעצם להחזיר את ענפי החיים אל השורש. מתוך הידיעה שכל יצור, נשמתו היא טהורה, נשמתו היא חלק אלוקא ממעל. נשמתו היא כוללת את השלמות, היא באה מהשמיים. אבל אותה נשמה, על פי רצון השם, צריכה להתגלות בארץ, וממילא היא מתגלה כאן בחיים. בצניחה הזאת, בירידה הזאת, מונח כל הפער. מונחת כל ההתכחשות לנשמה. והתשובה היא שהיחיד והעם יחזור בעצם אל עצמו, אל עצמיותו. הכתיבה שבכל הספרים, שמצוות התשובה היא שהאדם יחזור אל השם, היא בעצם אמירה כוללנית, מופשטת, אפשר לקרוא לה ילדותית. מה פירוש לשוב אל השם? מישהו פגש פעם את השם? מה פירוש לשוב אל השם? על זה חונכנו, על זה גדלנו, על זה כתוב בכל הספרים. אבל מה פירוש לשוב אל השם? לשוב אל השם, צריך לדעת מה זה לשוב אל השם. צריך ללמוד בשביל זה הרבה אמונה, זאת הזעקה של הרב קוק. אל תגיד סתם לשוב אל השם. זה אמיתי. אבל תעמיק בדבר הזה. מה פירוש הדבר לשוב אל השם? לשוב אל השם פירוש הדבר לשוב אל המציאות האלוקית שהיא השורש של חיי כל יחיד ויחיד. קל וחומר החיים של העם. זה נקרא לשוב אל השם. שיוויתי השם לנגדי תמיד, פירוש הדבר שכל אחד מאיתנו שחי את חייו צריך להתמרכז, כלומר להתבונן פנימה. מאין באת? אולי אתה הולך? צריך לזכור, מאין באת? מריבונו של עולם? אז אולי שכחת אותו? אולי אתה מתכחש לו? לשוב אל השם פירוש הדבר, לשוב אל הנקודה הפנימית, אל הנשמה, שהיא שמחיה אותנו. זאת ההגדרה של של התשובה. ואז אתה לא שב אל איזה דבר מופשט שאתה לא, אין לך מגע איתו. אתה שב אל עצמיותך, המהות שלך. כי ייתכן מאוד שפשוט בגלל העיסוק בענפי החיים, שכחתי את השורש של החיים. מי נתן לי את החיים? ומה המהותם של החיים? והמהות לא יכולה להזדייף. זאת ההתחלה. ההמשך קצת יותר קל, נראה את הדבר. נשמתנו, הלא תאורה היא, חלק אלוקה ממעל. רבת חיים היא במקורה העליון, רבת אורה ורבת תפארת. תנסו בחשיבה מופשטת. הנשמה, טרם שנכנסה לגוף, היא באה מרומים. שם הכל חלק, שם אין פוליטיקה, אין חומריות, אין ארציות, אין יצרים, אין קינה, שנאה, תחרות. נשמתנו היא לבנה, טהורה.
אנחנו לא יודעים, לא היינו שם, אנחנו לא יודעים מה זה. אין לנו מה להיות כמהים, כמו בתלמידי שאנחנו יודעים מה זה. כאילו
אתה אומר שגם הדבר הזה הוא נראה לך מופרך, מופשט, אבל זה לא נכון. כיוון שכשאתה רואה ילד קטן, שעוד לא ראה מספיק טלוויזיה ואינטרנט, ועוד לא מספיק עשה בגוגל, אתה קורא לו נשמה טובה. למה אתה קורא לילד נשמה טובה? כי ילד שהוא טהור, במה דברים אמורים, שהוא גדל בטהרה. אני הזדעזעתי לראות בחדר יולדות בשערי צדק, לפני כבר הרבה שנים. מסך. בשמה צריך מסך. הילד עוד לא בקושי הגיע לעולם, חייבים מסך, חייבים מיד לזהם את נשמתו. תאר לך ילד שגדל בקדושה וטהרה, הוא נשמה טובה. עוד אין לו את כל הקלקולים האלה. יש לנו אפשרות לחוש מה זה נשמה. וגם אנחנו יודעים שבתוך תוכנו אנחנו נשמות טובות. אלא מה? השכן עצבן אותי, הוא תפס לי את החנייה, אז ישנם כל מיני כוחות שליליים אחרים שגם הם קיימים בנו. כי הלא האדם מורכב מרוחניות ומגשמיות. אבל כשאתה מבודד את הצד הרוחני שבך, את הצד הנשמתי, כולנו טובים. איך אנחנו זכאים אחרי כל העבודה הזאת של אלול, ראש השנה, יום הכיפורים? אנחנו נשמות טובות. אחר כך אנחנו כבר נוחתים מהחלל הזה אל תוך המציאות. ושם הסיבוכים.
שמעתי על זה, יש פה הנאה, זאת אומרת,
אתה בעצם שואל, אם אני מבין, הנשמה היא משהו רוחני, האם יש לנו הנאה ממנה, האם אנחנו יכולים לחוש אותה, או שזה משהו גנוז, פנימי, נעלם. יש לנו כל החיים את המשימה לעזור לנשמה להתגלות. והיא בעצם כמו ברק. הרמב״ם בפתיחה שלו למורה נבוכים כותב על בסיס מה שאומרים חז"ל, תשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה לחושך. אבל מדי פעם מופיע ברק. ברק פתאום מאיר לך את הכל. ואומר הרמב״ם, מי שזוכה לנבואה, הוא זוכה להארה. ישנם אנשים שלא זוכים לברק אחד כל חייהם. יש כאלה שזוכים לברק אחד. יש כאלה שזוכים ליותר. משה רבנו, אומר הרמב״ם, הוא זכה שכל רגע היה לו ברק. לפעמים בחתונות מצלמים, טק, 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 פלש, פלש, פלש. משה רבנו זכה שכל חייו אינם בחושך. כל חייו זה הארה. טוב, זה מדרגות גבוהות של נבואה, אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו מצליחים לשבת בשיעור טוב, או ללמוד, או להעמיק בקריאת ספר, אנחנו זוכים להארה רוחנית, למצב כזה של אז תתענג על השם. אחר כך אנחנו גם אוהבים להתענג על הקוסקולה ועוד כל מיני עינוגים, ואנחנו כל הזמן במאבק הזה בין ההנאות הגשמיות להנאות הרוחניות. חובות הלבבות כותב שכפי מה שיוסיף הגוף הנאות, כך השכל יוסיף חורבן. זאת אומרת, זה לפעמים אחד על השני. מי שמתענג על גשמיות, אז הוא לא מתענג על רוחניות. שמעתי פעם מהרב הראשי לירושלים, הרב עמר. הוא אמר, משיב הרוח ומוריד הגשם. מי שרוצה שהרוח תנשוב אצלו, שהיא תהיה נושבת, שהיא תתגבר בו, מה הוא צריך לעשות? מוריד הגשם. תוריד את הגז מהגשם. כלומר, אם אתה כל הזמן שואף להנאות של גשם, אז לא תהיה לך מספיק רוח, או לא תהיה לך הנאה מהרוח. אבל אם אתה רוצה משיב הרוח, תוריד את הגשם. היה פעם איזה בחור ישיבה, אברך מישיבת מיר, שהוא שכר דירה, והמזגן שלו התקלקל. הוא היה צריך להתקשר לבעל הבית, להגיד שהמזגן התקלקל, אבל זה משפט קשה, מי שלא יודע עברית. אז הוא התקשר לבעל הבית שלו, והוא אמר, המשיב הרוח ומוריד הגשם שלי, התקלקל, לא עובד. טוב, כן. אז...
אבל אם אתה, הנשמה נהנת, אם עשת מצווה, את הצדקה...
נכון, אתה מרגיש איזשהו התרוממות, נכון? זה מה שאתה אומר. יש לנו מצבים שאנחנו מסוגלים ליהנות מסוגיה טובה, ממצווה, אדם נוטה לולב, יושב בסוכה. אנחנו, כשנפרדים מהסוכה, יש לנו צביטה בלב. סימן שנהננו. אז יש אפשרות, זה לא קל, זה לא קל. נתחיל עוד הפעם מההתחלה ונתקדם. התשובה היא שיבה אל המקוריות. אל הראשית, לחבר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים ואולי יצאו רחוק מדי, כפי שנראה בהמשך. נשמתנו, הלא תאוראי, חלק אלוקה ממעל. רבת חיים היא במקורה העליון. הנשמה שלנו, עוד לפני ירידתה לארץ, בשמיים, במקורה העליון, היא שוחה כמו דג במים שם. רבת אורה רוחנית ורבת תפארת. חז"ל דורשים בסוף ברכות, תפארת זו מתן תורה. אבל גודלה ותפארתה, חוסנה והדרה, גלוי הוא, אני מוסיף, רק בעולם הרוח העליון. כלומר, כשנשמה היא שם, היא בשיא פריחתה והתענגותה לשם וכו'. אבל כאשר היא התחילה להתקשר בעולם של החיים המעשיים ונתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, נצטרפה הנשמה עם דאגותיו של הגוף, עם טרדותיו של הגוף, ונסתבכה בסבכי מלחמת חייו הקשים. פה טמון המוקש. כשהנשמה יורדת לתוך הגוף, מה קורה לילד, לתינוק? הוא בוכה. הוא לא רוצה. הנשמה שלו מבינה שלהיכנס לכזה עולם חומרי, זה דבר שהוא לא כדאי לנשמה. אבל על כוחך אתה חי. אחד הטעמים שעושים האשכנזים סעודת שולם זוכר בליל שבת, זה כדי לנחם את הנשמה של התינוק. יארי לא רצתה לבוא לפה. היא יודעת, הסתכלה מלמעלה מה מתרחש פה בעולם הזה. היא לא רוצה להיכנס לפה. לכן מתאספים, שרים, מודים להשם, אומרים דברי תורה, ובזה אנחנו מנחמים את הנשמה, אומרים לה, החשש שלך מוצדק, אבל אפשר כאן בעולם הזה, יש רגעים של מעין עולם הבא. זה לא קל, זה מאמץ, אבל אפשר. לא, הבנות מארגנות את הכיבוד בשולים זוכר. כן, זאת שאלה. רבי יחזקאל משינובה, הוא שינה הרבה מההנהגות של הדברי חיים מצאנז. הדברי חיים מצאנז היה נוהג ללכת לכל שולים זוכר בעיירה שלו. אבל רבי יחזקאל משינובה, הוא שינה. שאלו אותו, למה אתה משנה מהנהגות של אבא? הוא אמר, תבינו, התינוק עצוב, הוא בדיכאון. כשאבא שלי היה מגיע לשולם זוכר, והתינוק היה רואה את פניו, הוא היה מתנחם. אפשר להגיע בעולם הזה להיות הדברי חיים מצאנז. אז הוא אומר, טוב, יש לי סיכוי. אבל אם אני הייתי הולך לכל שולם זוכר, התינוק לא היה מתעודד מזה. אז לכן אני ויתרתי על המנהג הזה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דלגו בבקשה, שלוש שורות. אחר כך נחזור לזה. אבל, מצאתם את הביטוי הזה, אבל הלא ענפיה. יש לכם? אבל הלא ענפיה. זה בעצם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שורות מלמטה. באמצע, בתחילת השורה כתוב, אבל הלא ענפיה. בסדר? מצאתם? אבל הלא ענפיה של הנשמה נתפשטו בהכרח במורד כזה, עד שהסתגלה לאלה המפעלים ותוכן החיים המוגבל בהגבלת בשר ודם, ומתוך כך קהו מאורותיה. והוא עם זיו אורם, ומתוך המחשך הזה באים כל דרכי התאייה רבים אשר בחיים האנושיים. אומר הרב קוק, הנשמה היא תאורה. כשהיא הגיעה לכאן, היא פגשה חבר'ה לא כאלה איכותיים. זה הגוף וכוחותיו. אבל מה קרה לנשמה? במקום לנהל, במקום למלוך על כוחות החיים, היא התחברה עם כוחות החיים. הנשמה הזאת בתוך הגוף. ואז מה קרה? קהו מאורותיה. והוא עם זיוורם. זה כאילו פרוז'קטור גדול שכיסינו אותו בלבוש, סק. אטמנו את האור. אז יש אור. בתור כל אחד ואחד מאיתנו יש נשמה מהירה. כשהנשמה מהירה גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים, כתב הרב קוק. כשהנשמה מהירה. אבל מה קרה לנשמה? יותר נכון, אם נדייק, מה קרה לענפי הנשמה, לא לנשמה עצמה. ענפי הנשמה התחברו פה עם החיים, עם המושגים המוגבלים והמצומצמים של בני אדם, של בשר ודם. והנה פתאום יש חושך. ומה קורה בחושך? אנשים שרויים בחושך. הם לא רואים לאן ללכת. הולכים, קמים, עושים, אוכלים, נהנים, רוקדים. לא בדיוק יודעים מה הכיוון. אין איזה פרוז'קטור שמאיר את החיים. יש כזה, יש נשמה, אבל היא הסתבכה בתוך הגוף. דילגנו על כמה שורות, שבהם הרב קוק כותב במאמר מוסגר, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? בשביל מה? בשביל מה השם מוריד את הנשמה שלנו לתוך גוף? הוא עושה את זה בכפייה, כוחת הנולד. מה המטרה של השם? אז בואו נחזור לשורות האלה. עכשיו תספרו מלמעלה. שבע שורות מלמעלה, בסוף השורה. אף כי בזה ורק בזה, כלומר, רק על ידי זה שהנשמה התחברה בגוף, הלא עלתה בידה להרשים את רושמי פעולותיה על עולם מוגשם ומובלט, על עולם של חיים קשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית. יש דבר אחד שחסר לנשמה. גוף, ממשות, דבר מוגשם, דבר שהוא בולט. במילים אחרות, הנשמה של כל אחד מאיתנו, היא באה להאיר את האור שלה על הגוף. ואז מה הרווח של זה? שהאור הרוחני הוא מתבסס, הוא מקבל יציבות, הוא מקבל תוקף. הערתם על זה בהתחלה, אמרתם הרוחניות היא לופטגשפט, היא איזשהו דבר אוורירי, נכון? בגלל זה הוריד הקדוש ברוך הוא את הנשמה לתוך הגוף, כדי שהנשמה הזאת תהיה חיה וקיימת וחזקה. אין לה חוזק מצד עצמה. יש לה חוסן עליון, אבל אין לה, אי אפשר למשש אותה. על מנת שהרוחניות תהיה חזקה, ריבונו של עולם ברא את העולם. על מנת שהיא תופיע על שרירים של בשר ודם. ואז אנחנו נקבל מין דמות כמו שמשון הגיבור. הגמרא בסוטה אומרת, מניין לשמשון מן התורה, שנאמר כי שמש הוא מגן השם אלוקים, ותחל רוח השם לפעמו. פתאום יש אתלט ישראלי שהגבורה שלו זה רוח השם, כפי שהפרשנים אומרים. זה רווח. זה רווח שהרוחניות יכולה להרוויח מהגשמיות. הגשמיות זה סכנת נפשות. פשוטו כמשמעו. אבל ריבונו של עולם ברא את הגשמיות כדי שהרוחניות תופיע בגשמיות. ואז לרוחניות יהיה תוקף, יהיה חוזק. אז הקדוש ברוך הוא, הוא לקח את הסיכון. אולי אם אנחנו היינו עושים תחשיב, היינו אומרים, זה לא שווה את הסיכון. אנחנו, לב יודע מרת נפשו, אבל הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, והוא יודע שבסופו של דבר, הנשמה, היא תשתלט על הגוף, היא תנהל את הגוף, והיא תקבל רווח מהגוף, שהופעתה תהיה חזקה ויציבה. ולכן, כל תינוק קטן שנולד, נשמתו נכנסת למאבק, לסיבוכיות הזאת, כי ריבונו של עולם נותן אמון שהתינוק הזה יהיה גדול הדור, יהיה אדם שהתורה תופיע בחייו, בפסיקותיו, בהליכותיו, וזה שווה. איך אנחנו אומרים בקדושה? נקדש את שמך בעולם, ככה בנוסח אשכנז, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. היה אומר הרב ציודה, המלאכים, מה הם עושים? הם מקדישים את הקדוש ברוך הוא בשמי מרום. אומר הרב ציודה, זה לא קונץ גדול, לקדש את ריבונו של עולם שם למעלה, זה משימה קלה. אנחנו, יש לנו משימה יותר חזקה, יותר גדולה. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים. לא קדושה שהיא פחות, קדושה שהיא יותר, כי היא קדושה שמופיעה בחומר. אבל נחזור עכשיו לנושא התשובה. הנשמה האלוקית שלנו מתחברת בגוף, ואז בדרך כלל היא בצד. לא שמים אליה לב, אנחנו חיים את החיים הגופניים ושוכחים מחיי הנשמה. פעם ביום, פעם שלוש פעמים ביום הולכים לבית כנסת, קצת באים לאיזשהו שיעור, אבל לפעמים שוכחים. ואז יש חושך. ובגלל זה ברא ריבונו של עולם את התשובה, עוד לפני שברא את העולם. יקדים רפואה למכה. אמנם, אנחנו בשורה, באמצע השורה הרביעית מלמטה. אמנם, הננו נקראים אל התשובה. בטרם הרים יולדו, ואתה יכולה לארץ ותבל, עולם עוד, תשב אנוש עד דקה. כלומר, לפני היצירה, כבר ריבונו של עולם ברא את התשובה. ובת הקול היוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, היא מכה גלים בלבבנו. הלוואי שהיינו שומעים בשמיעה פיזית את הבת קול. זה היה יותר קל. אבל הבת קול, איפה היא מכרזת לבריות? אוי לנו מעלבונה של תורה. היא מכרזת את זה בלבבות. הלבבות שלנו דופקים. הם מדי פעם מתפרצים. מדי פעם אנשים חוזרים בתשובה. בת הקול היא מכה גלים בלבבנו. ומזמן לזמן, לפעמים, ובייחוד בימי התשובה, הננו שמים אל ליבנו כי עת לעשות להשם. שכחנו את ריבונו של עולם. אז מדי פעם, כל דודי דופק בלבבות. וכבר הגיע הזמן לשוב בתשובה. עכשיו תראו עוד הפעם, מה ההגדרה המדויקת לשוב בתשובה. אז בעמוד הבא אומר הרב כך. כלומר, לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל העלילות, בכל המפעלים, בכל התכונות ובכל המידות אשר לנו. לקשר אותם, את הענפים האלה, אל מקור שורשם, אל טהרתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה, אל אצילות כבודה ומקור אור חייה, שוב הישראל עד השם אלוקך. מדגיש השפת אמת. שוב הישראל עד אלוקים, לא כתוב. שוב הישראל עד השם אלוקך. כי מי יודע את המסלול אליו? אבל ריבונו של עולם שוכן בקרבך, בקרבך קדוש. נשמתנו היא חלק אלוק ממעל. אז כשאתה חי את חייך, שברוב הפעמים התרחקו, ענפי החיים שכחו מהמקור, מהשורש, אז מצוות התשובה היא להתרכז, להחזיר את כל הענפים אל השורש. שוב הישראל עד השם אלוקיך, זה כבר הרבה יותר ברור. במילים פשוטות, מצוות התשובה היא להיות פחות מגושמים, פחות ארציים. לא במובן זה שצריכים להתנתק מארציות, אלא פשוט להאיר את אור הנשמה על החיים הארציים. אנחנו מנתקים, יש לנו נטייה לנתק את העיסוקים הגשמיים שלנו מכמיהתה של הנשמה. אנחנו חיים בפיצול. נשמתנו היא רוצה את ריבונו של עולם, כי היא חלק אלוק ממעל. ובחיים אנחנו שוכחים. בגלל זה, הרמ"א פתח את המשנה ברורה, את החלק הראשון של שולחן ערוך, אור החיים סימן א', בשיביתי השם לנגדי תמיד. והוא מזכיר שזה נוגע לעניין התשובה. יש פה חלק א' של משנה ברורה למטה. אבל נקרא את זה ביחד, זה דבר שהוא חשוב. אולי שם עוד, אבל... לי אין. זה נוגע מאוד לעניין. הוא אידיאליסט. יש פה אולי עוד ספרים. אז בואו נפתח בבקשה. סימן א'. סימן א', בעמוד ד'. אז השולחן ערוך פותח בסעיף א', התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. אתם יודעים שבספר טעמי המנהגים כתוב שבשביל להצליח להתגבר כארי לקום בבוקר, אז צריכים לישון בלילה כמו אריה. אבל מי שהולך לישון כמו איזה כבשה חלשה, הוא לא יוכל להתגבר כארי. צריך הרבה גבורה כדי להסתכל על השעון בלילה, להפסיק את החיים, ללכת לישון כדי שנוכל בבוקר להתגבר כארי, בטח בימי הסליחות. אבל יש נטייה במיוחד לצעירים למרוח את הזמן בלילה. אין גבורה להפסיק, אז לא הולכים לישון כמו אריה, אז גם לא קמים כמו אריה. טוב, אבל זה לא ענייננו כרגע. אומר הרמ"א, ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפלל. הגה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. הוא כלל גדול בתורה, ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. שיוויתי השם לנגדי תמיד. כלומר, לא רק שאתה בבית הכנסת, אתה רואה שעל העמוד כתוב שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי המילה תמיד באה לומר לא רק בבית הכנסת. מתוך המפגש המיוחד בבית הכנסת, ולעובדו בכל לבבכם, אז אפשר גם לפגוש את ריבונו של עולם תמיד. והרמ"א מסביר. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה, ובמעלות הצדיקים שהולכים לפני האלוהים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו. כלומר, כמו ישיבתו ותנועותיו ועסקיו, והוא לפני מלך גדול. צורת הישיבה. נו, איך אדם יושב בבית? הוא יושב בבית. עם המכנס הקצר שלו, ועם הזה, ובסדר, צריך לנוח. אבל ככה הוא לא ילך לפגוש מלך. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיברו במושב המלך. אתה יש לך איזה פגישה עם שר, או פגישה עם ראש ממשלה. כמה אתה מכין את המילים שלך? כמה אתה מתייעץ עם אנשים? אבל כשאתה בבית או עם החבר'ה, אתה הפה פתוח, זורם. כשאתה מול מלך, הדיבור שלך הוא אחר. המשל מדבר על מלך רגיל. כל שכן, כשישים האדם אל ליבו, שהמלך הגדול, הקדוש ברוך הוא, אשר מלוך על הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו. כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא יראינו נאום השם. זה מפחיד. מיד יגיע אליו, אולי תגיע אליו, היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. כלומר, אומר הרמ"א, שיוויתי השם לנגדי תמיד, יוצר מהפכה בחיים. כל החיים, ההליכה שלך, הדיבור שלך, כל ההנהגה, הכל מתוך קונטרול מתמיד של ריבונו של עולם, שיוויתי השם לנגדי תמיד. סוגריים, כותב הרמ"א, כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. מורה נבוכים, חלק ג' פרק נון ב'. ומי שפותח שם את המורה נבוכים, רואה שהרמ"א חתך את הפרק. כי ברמב״ם שם, המשפט הבא הוא, ומי הוא המלך? ומי הוא המלך? אומר הרמב״ם, השכל שלך. השכל שלך הוא המלך. כי הוא המקשר בין ריבונו של עולם לבינך. בשאלות ותשובות אבני נזר כתוב, שכל מקום שכתוב ברמב״ם שכל, הכוונה לנשמה. כך אומר אבני נזר. כלומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה שוב, שוב הישראל עד השם אלוקיך. שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה לא ציור שיש בשמיים, איזה בובה. זה הרבה יותר. ריבונו של עולם מתגלה בעולם. ריבונו של עולם מחיה את אותנו. שיוויתי השם לנגדי תמיד לפי הרמב״ם, זה אומר שיוויתי חלק אלוקה שבי לנגדי תמיד. איך אומרים היום? אתה חייב את זה לעצמך. אתה חייב את זה לעצמיותך. זה נקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. כלומר, אתה אלוקי. אתה שייך לעם השם. עם זו יצרתי לי, תילתי יספרו. אתה חלק מהעם הזה שכל מגמתו לגלות את השם. אז איך אתה מתנהג? איך אתה מדבר? איך אתה חי? שיוויתי השם שבך לנגדי תמיד. זו המשמעות של תפיסת החיים שהרב קוק מעמיד לנו כאן בתחילת המאמר, וכדאי מאוד לחזור ולקרוא שוב ושוב את ההתחלה הזאת. בעזרת השם, שבוע הבא, בלי נדר, אנחנו נמשיך לראות כיצד הרב קוק מיישם את הדבר הזה במסגרת הלאומית, הציונית, הכלל ישראלית. שלום.